שלום, כאן שרון קנטור, ואתם ואתן בגב הספר, הפודקאסט של פרדס הוצאה לאור, בו אנו מערכים מדי פרק דמות ייחודית מעולם הספרות לשיחה על אחורי הקלעים של העבודה הספרותית, הכתיבה, הפרסום, וכמובן ההוצאה לאור. הפעם נמצא איתנו הסופר, החוקר, הסוציולוג ואיש סדרת מכתוב, יהודה שנהב שערבני. אני מאוד מאוד שמחה שאתה פה, ונציין שאתה פה בעיקר לרגל ספריך כסופר, כפל ראייה. אני מאוד מאוד אוהבת את הקריכה שלו, כבר אציין, אני אספר למאזיננו שהוא צהוב מאוד, ועל קריכתו יש מכונת כתיבה, מסמנת גם את הנושא וגם את הזמן, כי זו מכונת כתיבה ולא מחשב, והיא נראית כאילו היא בהפרדת צבעים באמת שגויה, כמו כפל ראייה שכזה, זה נהדר. אני לא יודעת איך בכלל...
מותר לספר לך אנקדוטה?
בטח, ישר.
אז היא ככה, הבת שלי, הגדולה ענבר, לקחה את הספר הזה לפריז. היא אמרה, אין לי זמן ביום רגיל לקרוא, אני אקרא את זה
בנסיעה. ספר חופשה שכזה.
הספר היחיד שהוציאו לה מהמזוודה, וסרקו אותו עם המברשת הזאת בביטחון, זה היה הספר הזה.
למה?
לא יודע. בגלל שהוא זוהר, בגלל שאני לא יודע, אבל...
אבל אולי בגלל תכניו באופן מרומז, ועכשיו נספר, אתה מבין, אולי הוא פשוט הכיל, שידר החוצה, משהו שקשור לריגול, לסודות, משהו שצריך לבדוק שעוברים גבולות, יכול להיות שזה משהו כזה.
אז זהו, את יודעת שאחד הדברים שהשתמשו בו מרגלים וסוכנים באותה תקופה, זה עיתונים שהם ורודים ומבריקים בחושך, כדי שיוכלו לזהות אחד את השני.
שזה בעצם העיתונים הכלכליים בעיקר?
העיתונים הכלכליים,
כן. שזה נשאר עד היום הצבע שלהם, נכון?
נכון, נכון. אז אולי יש משהו גם בספר הזה שהוא קצת כזה...
נכון, הוא מסמן משהו. כן, כן. חבר, שים לב לתוכן. אני אגיד לך, אני, כשהתחלתי לקרוא את הספר, אז זה היה כזה, לא יפה לנבל את הפה כאן מזה, אז זה היה כזה, what the?
פאק.
What the? מה? ועצרתי, הלכתי רגע לוויקיפדיה ולקרוא ואמרתי, מה? אני לא מאמין. אז זה פשוט סיפור שהוא ברובו אמיתי, על, על האופנים
שבהם... הוא כולו אמיתי.
כולו אמיתי,
אוקיי. זאת אומרת, לא, אני אגיד לך למה. תראי, עם סארטר וארטור
קסטר... אני לא אמרנו עוד על מה, אנחנו צריכים כל להגיד על מה, ואז תרחיב. הסיפור הוא על בעצם מלחמת התרבות הגדולה בין אמריקה לבין הקומוניזם והסטליניזם בעיקר. ובעצם הרצון שלה, בשנים אחרי שגמרנו לטפל בנציפיקציה של אירופה, פחות או יותר, למעשה לא גמרנו, אבל נגיד המשימה היא ירדה לדרגת חשיבות נמוכה יותר, והמשימה החדשה הייתה בעצם מלחמה רעיונית בעלייה של, של הקומוניזם ובעיקר של הסטליניזם. פחות או יותר, כן, אני אומרת.
בטח, בטח.
בסדר.
והכלים שבהם השתמשו זה ספרות, שירה, תרגום, אומנות, קולנוע. זה מדהים פשוט, זה מדהים. אתה לוקח, תראי, שאמרת, הרוב נכון, זאת אומרת, הרוב אמת, או הרוב אמת, הכל אמת. פה גמגמתי קצת, אז איך שהוא זה. הכל אמת, אבל מה זה פיקשן? הפיקשן, למשל, הוא לקחת מאורע ולהקדים אותו ב-20 שנה. שהיה.
כן.
או להצליב בין אירועים שהם לא מוצלבים במציאות. אבל זה לא שאני משקר. מה, תן לך דוגמה. כשאני כותב על פבלו נרודה, שהיה משורר, ופתאום מגיע ידיעה ל-CIA, שפבלו נרודה הולך לקבל את פרס נובל. כן. בספרות. שנות ה-60 זה קטסטרופה. זה קטסטרופה בשביל אמריקה, בשביל העולם החופשי. אני אומר את זה כמובן במרכאות. מה עושים? שולחים חוליה לשוודיה לנסות לטרפד את זה. אבל שולחים גם חוליה...
לטרפד את הפרס. ה-CIA אומר, אני אטרפד את הפרס.
כן, ויש להם אנשים בתוך הוועדה שהם מדברים איתם וכו' וכו'. הסתבר שאי אפשר דרך הוועדה לטרפד את הפרס. אז שלחו חוליה לבונס איירס. והחוליה הזאת יוצאת עם המשורר הלאומי של אמריקה, המשורר הלאומי של אמריקה, הביאליק של אמריקה, נוסעת לארגנטינה, ועושים שם מסיבה לכל הסופרים הלטינו-אמריקנים, כדי להכפיש את פבלו נרודה. והמשורר האמריקאי, הביאליק של אמריקה, שלא לקח את גלולות התורזין שלו, כי הוא מאני דפרסיבי, הוא יצא עירום, ביום היוולדו, יצא אל, אל הקהל, ואז בא ה-CIA, חטף אותו באוטו, וברח איתו, כדי, מפני שהוא השפיל את נשיא ארגנטינה. זה סיפור אמיתי. אני לא המצאתי את זה. עכשיו, עכשיו. פבלו נרודה, איך הם הפילו אותו? הם הפילו אותו כי הם אמרו שהוא היה אנס. ויש אומנית שגם מדווחת שאיזה עוזרת בית תמילית סיפרה שהוא אנס אותה. עכשיו, הסיפור הזה הוא לא משנות ה-60, משנות כן. לוחם אותו.
נכון.
אבל אני הקדמתי אותו לתוך הסיפור. אוקיי. זה הפיקשן.
אוקיי, אני מבין.
אבל המאורעות, כל מה שקורה שם, תגידי, ה-CIA נוסע להוליווד, ועושה את הסרט של גרהם גרין, האמריקאי השקט, ומשנה לו את הסוף. ומי שמשנה לו את הסוף זה אדוארד לנסדל, שהוא לכאורה הגיבור של האמריקאי השקט, ב-54 בווייטנאם. תגידי, זה נשמע לך הגיוני?
לא, זה מה שאני אומרת, זה הכל, אני אומר לך שכל הזמן אמרתי, פשוט לא יכול להיות. אין מצב, אין מצב, אני בודקת, ואני רואה שזה אירועים אמיתיים. אז אני מוקה כאן בשאלות. קודם כל, אני חושבת שהדבר הראשון זה עד כמה אנחנו, כאנשים שבסך הכל גדלנו על ברכי התרבות של המאה ה-20, עד כמה אנחנו לא מודעים, לא היינו מודעים כל כך לסיפור הזה. מתי אתה נחשפת אליו?
לפני 20 שנה בערך, נחשפתי לסיפור הספציפי הזה, ורציתי לכתוב עליו ספר אקדמי. ופתאום הבנתי שאם אני אכתוב ספר אקדמי, אני ארוס את הסיפור. אז מה אני אגיד? אינטלקטואלים שמשרתים את הכוח, ויש פה אינטרפלציה, וכל המושגים שאנחנו יודעים להשתמש בהם. זה לא עניין אותי. הייתי חולה במחלת עיניים, שהיא מחלת עיניים אגב נשית, שרק 10% מהגברים חולים בה, אבל אם הגברים חולים בה, אז הם חולים חזק.
כמו שצריך. כמו שצריך. גברים עושים דברים כמו שצריך.
ברור. 3 שנים לא ראיתי, הייתי בכפל ראייה מטורף. וכתבתי את הספר הזה בתקופה הזאת שהייתי חולה, והספר הזה החזיק אותי, כי חייתי את הסיפור. חייתי את הסיפור, יום ולילה, כאן ב3 בלילה.
אתה אומר שהיית פיזית בכפל ראייה? אני יכולה לשאול איך פיזית כתבת אותו?
עם זכוכית מגדלת ופאץ'. זה סיפור, זה סיפור הספר הזה, ואני התלבטתי אם לקרוא לו כפל ראייה, כי אמרו לי שכפל ראייה, אז אחרי זה בגוגל יש כל מיני פרסומות של רופאים, רופא עיניים. כן, זה לא שם של ספר, אבל זה באמת כפל ראייה.
בוא תסביר את זה בהקשר של מה שאנחנו קוראים פה, מדוע זה כפל ראייה מעבר לנסיבות של הכתיבה?
בוא נגיד ככה, את, בטח, כמו שאת אומרת, עשית גוגל, רשימת השמות שם היא בלתי...
היא אינסופית. היא,
לא, וגם,
זה
נכון.
זה ספר עתיר דמויות, וצריך להגיד, הוא ספר מלא וגדוש, הוא בדמויות, באירועים, בתאריכים, כן, ממש מלא.
כן, והדמויות שיש שם, זה לא דמויות כותלות תקנים, יש שם את חנה ארנדט, ויש שם את נבוקוב, ויש שם את סארטר, ויש שם את ארדו קסטלר, ואורוול, וכולנו מכירים, ולא רק.
כן, מוזכרים עוד מהצד, שסולבר,
אינספורד, וכולם היו מעורבים בזה. עכשיו, אחרי שהעסק הזה נפל, אגב, ה-CIA חשף אותם.
זהו, אתה מתחיל בעצם בסוף, אנחנו לא מגלים כאן משהו, אתה בעצם מתחיל מזה שהעסק נפל. מה בעצם, כל העסק היה מזימה של ה-CIA, נקרא, לא מזימה, אלא
כן,
פרויקט,
עכשיו,
נקרא לזה.
מה...
בעצם למה הם בחרו בסוף להפיל את הפרויקט של עצמם?
זהו. אז זאת השאלה שאני לא אענה עליה. אין עליה תשובה גם במציאות. אנשים תוהים, אני אגב הכרתי אישית חלק מהאנשים שמעורבים בסיפור, ולכן גם התחברתי אליו, ואני מוכרח להגיד שאף אחד לא מבין את הסיפור, לא מבין למה ה-CIA עשה את זה. יש השערות, אני, בגלל שזה ספרות, הרשיתי לעצמי לקדם הסבר אחד. ואני לא אגיד מהו.
Okay,
זה הפתעה, זאת אומרת, okay. זה היה ספוילר.
Okay.
אבל כשאני דיברתי עם האנשים שהיו מעורבים בתקופה, הם אמרו לי, it's very likely שזה מה שקרה.
אוקיי. Okay.
אבל אני לא יכול לספר.
אבל נחזור לשאלה שלי, של למה הדבר הזה הוא לא... יותר ידוע, יותר מרכזי, זה מה שמאוד הפתיע אותי. איך לא ידעתי את זה?
כן. יש המון דברים שאנחנו מגלים ולא ידענו.
אז זה די, אבל זה ישר גורם לך לחשוב.
שזה קורה גם עכשיו.
שזה קורה גם עכשיו.
תראי, אני הייתי עורך.
על כל מיני דברים שאני פוסלת כקונספירציות מופרכות. הרי אם, שוב, היה פייסבוק בשנים האלה, ואנשים היו כותבים, תקשיבו, זה הכל מזימה, הסופים של הסרטים משונים, המגזין הזה שהוקם, הוא הוקם רק כדי להפיל את המגזין של סארטר, וכל הדברים שאנחנו רואים פה שהם מגיעים,
אני הייתי פוסלת את זה. אני רוצה להגיד משהו על זה. אני לא בטוח שהיית פוסלת את זה. אני לא בטוח שגם ככה זה היה עובר. כי יש פה, סליחה על הביטוי, דיאלקטיקה. זאת אומרת, דבר בה...
יש על קרב, אתה צריך להתנצל, אמרת דיאלקטיקה, יש לנו זמזם שמופעל.
כן, זהו, כולם מסתכלים עליי בעיניים, אתה מסתכלת עליי, לא אגיד עוד פעם דיאלקטיקה. אז יש דיאלקטיקה, יש טוב ויש רע. האנשים האלה, עם כל הביקורת שיש לנו עליהם, בעצם שיקמו את תרבות המערב אחרי המלחמה.
נכון, זו הייתה המשימה.
זה, נבוקוב, או אני צריך להגיד נבוקוב, זה לא הלוליטה, אלא זה הבן דוד שלו.
המוזיקאי,
ניקולאי, היה באמת קומפוזר מאוד מאוד מכונן, שנולד בסנט פיטרסבורג, ואחר כך עבר לברלין, הוא הציל את המוזיקה, אתה יודע, אחרי הנאציזם, המוזיקה שזה, נגיד ספרים, אי אפשר היה, יש ספרים שהוצאו מחוץ לזה, שאנשים לא ידעו שבכלל יש את הספרים האלה. אז יש פה משהו מאוד 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 דיאלקטי או קונפליקטואלי או סתירתי.
כלומר, היה חור, היה בור, והיו נכנסים לשם או קומוניזם, או ליברליזם, נגיד נקרא, ליברליזם.
כן, או האידיאולוגיה של הליברליזם.
אידיאולוגיה של הליברליזם.
תשמעי, אורוול היה אדם נורא והיום.
אני לא יכול להיכנס לזה עכשיו.
אז לא, אז... את מבינה, אנשים, כאילו, כן, כן.
בוא, אתה יודע מה, הזכרת אורוול, יש, כדי שאנשים יבינו...
אגב, יש פה פרק אחד, שנקרא השתולים בתרבות, שהוא כולו לקוח מתוך המציאות הישראלית.
אוקיי, תכף רק לגבי אורוול, אני רוצה לקרוא משהו קצר פה, לגבי ההפקה של חוות החיות, לגבי ההפקה של סרט האנימציה חוות החיות, שגם פה פשוט הארגון הזה מעורב בו לחלוטין. אז זה הולך ככה. אין ספק שצריך סרט אנימציה. חייבים להפיץ את המסר באמצעות דמויות מצוירות עם דיבוב לספרדית. רוב האנשים שצפו בסרט הם אנלפבטים. חוץ מזה, חסרות אסוציאציות למשטרים פשיסטים, קבע ג'ורג' הראשון. והוסיף כי אין חיבור אסתטי בין ההמון למנהיג. לקינוח הביע את חוסר סביבות רצונו מן האיורים החברים ומן החיות חסרות תווי הפנים. ביום השלישי לצילומים הגדיש את הסאה. באיורים לא ניתן להבדיל בין חזירים קומוניסטים לחזירים קפיטליסטים. הלין. אז זה כמובן, אני מניחה שזה כמובן זה כתוב כחלק מהפרוזה שלך, אבל מלווה אירועים שהיו.
כן, אני לא בטוח שהדברים האלה לא נאמרו מילה במילה. אני כבר לא זוכר כרגע, אבל יכול להיות שהדברים האלה נראו במילה מילה, או רוח הדברים הייתה
כן,
כזאת.
כן, זה, זה פשוט מדהים. המאירים התקוממו, התסריטאים התרעמו. נבוקוב לקח אותו הצידה והסביר לו שזו בגידה במורשת של אורוול, משום שאורוול התכוון להבדלים מעמדיים ולא גזעיים. לפחות אתה חזיר סטלין, צריך להדגיש, מלמל ג'ורג' הראשון.
אבל מה רצתה אשתו של אורוול, שהסכימה לתת להם את הזכויות, היא רצתה רק דבר אחד, לפגוש את קלאר גייבל, שהיא הריצה אותו. ואז הם הטיסו את קלאר גייבל מארצות הברית לאנגליה, בשירות ה-CIA, כדי שאשתו של אורוול תסכים לתת את הזכויות לסרט האנימציה שרוצים להפיץ בעולם השלישי.
תראה, מה שחשוב, חשוב, ולפגוש את קלאר גייבל, זה חשוב.
כן.
קודם כל האירוס, אחר כך כל השאר.
בדיוק, כל השטויות, כן.
נכון, הכל שטויות.
ברור.
אני רוצה להבין איך כתבת את הספר הזה. זאת אומרת, מה, ישבת עם אין ספור, מה, מקורות, ספרים אחרים שעסקו בתקופה, איך לקחת את כל הערימות המידע המטורף, ושזרת את זה לתוך פרוזה?
זה באמת השאלה... הכי חשובה כרגע, כי אני לא סופר מנוסה.
יש
אני...
להגיד, זה ספריך הראשון.
זה ספרי הראשון.
אתה כמובן מתרגם פורה כן. ועשיר, אבל זה ספריך הראשון כספר.
אז אני רוצה להגיד לך משהו. בואי נחזור על השאלה, תחזרי רגע לשאלה הזאת, לא, אחרי שאני אגיד לך את הדבר
אוקיי,
הבא.
בסדר.
אני, בספר יסודי, המורה, אני קוראים לי בכיתה הסופר. אבל אף פעם לא הייתי סופר באמת. אבל הייתי כותב, כאילו, כל מיני סיפורים, המורה הייתה מקריאה בכיתה וכו'. זה פעם ראשונה שקוראים לי סופר. נורא רציתי להיות סופר, לא רציתי להיות אקדמאי. אבל את יודעת, בשביל להיות סופר אתה צריך רווחה נפשית, אתה צריך ביטחון במציאות שיש מסביבך, לא לעבוד, כן לזה, לכתוב וזה, ולא הייתי בתנאים האלה כשהייתי בן 20 וכו' וכו'. אז באמת זה נדחה, וזה נדחה, ואני לא חושב שהספר הזה הוא כל כך שונה מהאופן שבו אני עושה היום אקדמיה, כי מה שיש בספר הזה, זה סוג של מימזיס, נגיד אם נגיד אריסטו, יש פה דימוי של המציאות, ומאחר והמציאות קורית, אז היא לא אובייקטיבית, כי היא קורית לנו. יכול להיות שיש אופציות שלא קרו לנו, כמו הסיפור על קליאופטרה, שאם היא לא הייתה לנו הפרס, הפרס, וכו' וכו' וכו'. את האופציות האלה אני מנסה להברר, כי הן אופציות מסתברות. הן לא קרו אמנם, אבל הן אופציות מסתברות. זה גם הביקורת שלי, אגב, שרון, על כל מדעי החברה. כי במדעי החברה לא עובדים ככה, על אופציות מסתברות. אם זה לא קרה, זה לא קרה. אז מי אומר שמה שקרה צריך היה לקרות? יכול להיות שבמהלך הזה, איזה סוויץ' קטן, היטה את התוואי של הרכבת למקום אחר. אז זה לא אומר שזה לא יכול לקרות, צריך ללמוד את התנאים, מה קרה שם, איך קרה שם, ולא לוותר על זה, כי זה לא קרה במציאות.
אוקיי, זה מרחיב מאוד את מדעי הרוח והחברה, התפיסה הזו. מכניס לדוחם את כל הספקולציות האפשריות, זה מעניין. זה רדיקלי, לא הייתי מצפה ממך לפחות.
אני לא יודע בכלל אם זה ספקולציה, אני לא יודע אם זה ספקולציה. למה, מדע, פחות ספקולציה? יש לי בן דוד שעובד במעבדה לביולוגיה, למולקולר ביולוגי, מוציאים, מכניסים, אומר לי, יהודה, זה סתם. אתה לא מבין שזה הכל ספקולציות, אנחנו לא מבינים כלום, מכניסים, מוציאים, מנסים.
נכון, מלא הנחות, השערות, אבל אז בודקים. ולא מנסים על בני אדם לפני שבודקים שזה עובד. אני חושבת שזה...
אבל בספרות אנחנו מנסים על בני אדם.
בספרות אפשר לעשות על בני אדם, זה היתרון שלה. אז בוא שוב, איך בפועל זה נכתב?
אז כמו שאמרתי לך, היה לי ארגז 20 שנה עם חומרים אקדמיים. אז פתחתי אותם. הייתי צריך להתעברר, לקרוא את הסיפור עוד פעם. קראתי את הסיפור. קראתי את החומרים שאספתי. היה לי מסמכים של המאסטרו, מסמכים מהארכיון. שאספתי, רציתי לכתוב ספר.
המאסטרו בעצם, נגיד שהוא גיבור העלילה הזו, הוא האדריכל של הפרויקט, פרויקט התרבות הזה.
יהודי אסטוני, שזימלו אותו ב-49 ל-CIA, ואמרו לו, תשמע, עד עכשיו, אדם שידע שיש שפות ועבד באירופה, עד עכשיו היית אחרי, כמו שאמרת קודם, בתוכנית הדנציפיקציה, לתפוס נאצים. נגמר, 49, די, בוא נעבור, סטליניזם זה לא פחות גרוע מנאציזם. זה הקשר המוסרי, כאילו, שעזבו את הטיפול בנאציזם באירופה. תדעת, פעם ליותר שאלו אותו, מה קרה במלחמת העולם השנייה, אז הוא אומר, הנאציזם לא נוצח, הוא נורא בראשו כמו כלב. וזה בדיוק מה שקרה. זאת אומרת, הנאציזם נשאר בלבבות.
באדמה.
כן, אי אפשר היה לטפל בנאציזם באופן שבו חשבו שאפשר לטפל בנאציזם. הוא הבין את זה אגב. ולכן הוא עזב את הפרויקט. לא בגלל שהוא חשב שהנאציזם לא צריך להיות מטופל. הוא הבין שאי אפשר לקבור מי הוא נאצי, שאנשים בכירים בנאציזם אחר כך קיבלו משרות בממשל החדש, שלקחו ג'נטורס, כל מיני אנשים שמנקים, הכניסו אותם לבית כלא, וכל מיני אנשים בכירים זה לא טיפלו בהם. זאת אומרת, כל העסק הזה היה מפוברק. היו משיבים, האמריקאים היו משיבים בכניסה לדחה, או אנשים לראות, מין חינוך מחדש, לראות. זה לא היה סיפור מוצלח במיוחד, ולכן הוא היה מאוד מחויב למאבק בנאציזם, אבל אחר כך כתבו שהוא קשל, בזה שהוא, יש קשל מוסרי פה. ואני, אם הייתי כותב את הספר כספר אקדמי, אני חושב שגם אני הייתי נכשל בלהבין מה שהוא עשה. ואני ניסיתי להזדהות איתו, למרות שזה לא הפוליטיקה שלי בכלל. אמר לי אמנון לורד, שהוא איש ימין, קשה, לא, זה כתב לי, שהוא מכיר את התשופה, אמר לי, אוקיינוס פוליטי מפריד בינינו, אבל נהניתי לראות איך אתה לא נתת לפוליטיקה שלך לשבש את כיוון הנסיעה של הספר.
נכון.
וזה נכון.
נכון.
וזה קשה. אבל לא נתתי לפוליטיקה שלי לשחק. נתתי לדמויות ולאירועים. עכשיו, איך עבדתי? אני חבל שלא הבאת, יש לי מחברות רבה מאוד גדולות. והתחלתי, לא יודעת איך כותבים ספר. אז כתבתי פרק. ואת הפרק, אם את תשימי לב, הפרקים הראשונים כתובים בצורה של כמו תסריט.
כן.
עם שעות.
נכון, לוג כזה.
כן. 10:40, 10:41, 10:42. אמרתי, אוקיי, אולי HBO יקחו את זה או משהו כזה. וכשהגעתי, גמרתי 5 פרקים, זה היה 80 עמוד, ולא התחלתי את הספר. עד היום יש לי תחושה שהספר מגמגם בהתחלה. אבל אמרו לי אנשים שאולי אפילו יותר טוב מחצי שני, אני לא יודע. אבל התחושה הזאת של אני רוצה לבנות עולם ולתאר אותו, אז אני מתאר את הנסיעה של סרטר
ורכבת,
ברכבת הלילה לפרנקפורט. אני מתאר בשני עמודים מתחנת הרכבת. עכשיו, למה אני מתאר בשני עמודים? כי קודם כל זה פסינייטינג. וגיליתי את התמונה של מונה שמה, וגיליתי תצלומים ישנים של התחנה, ואני לא יכולה לתאר את זה.
כי גילית גם איזה כיף זה לתאר את זה.
בדיוק. ואז כמה זה קולוניאליסטי היה, וכל, את מבינה? וכאילו, הגעתי לעמוד 80, ואמרתי, רגע, יש פה שני דמויות רק שהכנסתי. חבר'ה, יש פה...
אנחנו צריכים להכניס פה עוד מאות.
אז מתחיל, טה-טה-טה-טה-טה-טה. אז אני לא יודע...
אחר כך יש שינוי קצב פתאום.
כן, אז אני לא יודע אם הייתי עושה ככה, אם הייתי יותר מנוסה. לא יודע להגיד לך.
אוקיי, אבל זה באמת מוזר שעוד HBO לא לקחו את זה.
יש מישהו ש... יש סיפור מצחיק, אם את רוצה לשמוע, אבל אני לא יודע. יש מישהו שהתעניין בספר הזה, לתרגם אותו ולפרסם אותו. אני לא רוצה כל כך. כרגע. לא, זה המון עבודה, ואין לי אנרגיות... אני נורא עסוק במכתוב. אבל אולי אני אעשה את זה. אבל הבחור הזה שלא קורא עברית, צלצל אליי, ואמר לי, תשמע, אני רוצה לדעת מה יש בספר הזה. אז אמרתי לו, שמעתי, למה רוצה לדעת את זה? אז הוא פותח, אני פותח בפרק הראשון, אני מספר לו, עכשיו אני רואה, זה בזום, אז אני רואה, הוא שואל עוד שאלות, זאת אומרת, אנחנו עוד לא עוברים לפרק 2, רגע, איך הסיפור פה וזה? טוב. אחרי כמה זמן מתברר שהאיש הזה יושב בבית של פרנסואה בונדי, בשוויצריה, שהוא גיבור בספר. מסתבר שהוא נשוי לנכדה שלו.
וואו, אני לא עניין אקראי.
כן.
אוקיי.
אז אנחנו מגיעים לפרק, לא זוכר איזה, שנקרא, הוא נקרא, פרק של שני עמודים. סיפור פשוט על בני אדם. ופה יש רומן בין המאסטרו, ובין אשתו של פרנסואה בונדי, ליליאן בונדי. שפרנסואה בונדי היה איש שערך 3 כתבי עת במקביל, היה נוסע לשוויץ, חוזר לפריז, חוזר לפה, יש במשרד הזה, זה כולו בשירות הדבר הזה של ה-CIA. והרומן הזה, הגענו לרומן, עכשיו הבן אדם אומר לי שהוא נסו לנכדה של פרנסואה בונדי, איך אני צולח את הפרק הזה, שבו יש לליליאן בונדי רומן עם המאסטרו. אז אני אומר לו, עזוב, בוא נדלג לפרק הבא. אז הוא אומר לי, מה כתוב בפרק הזה? אני אומר, עזוב, לא חשוב עכשיו. הוא התעצבן, הוא אומר לי, אני רוצה לדעת מה כתוב. אמרתי לו, אוקיי, לליליאן בונדי היה רומן. ואני מחכה, והוא מתפוצץ מצחוק. הוא אומר לי, אחד? אתה יודע כמה רומנים היו לשניהם? אז הוא חילץ אותי מהמועקה הזאת, מהמבוכה. אז אני עוד לא חזרתי אליו אפילו. יש הצעה בניו יורק שרוצה לתרגם את זה, ואני צריך להחליט אם לעשות את זה. זה המון התרגשות והמון אנרגיה שתיקח ממני, ואני לא בטוח שיש לי אותה עכשיו. אני נורא נורא מושקע במכתוב
ובכל הדבר הזה. אנחנו תכף נגיע גם למכתוב, אבל אני רוצה קודם כל להגיד שבעצם חלק מההשתאות מהקריאה, זמן הקריאה בספר הזה, היא מהדיון שיש פה על כוחה של הספרות. אגב, אני במאמר מוסגר חושבת שהסיבה שבחרת לכתוב את זה כפרוזה היא לא רק מה שציינת, אלא זה שבעצם כאן האמירה הכפולה. יכולתי לכתוב את זה כספר היסטוריה, בחרת כספרות, כי אני רוצה לדבר על כוחה של הספרות.
זה יופי, נכון. תודה, אני אשתמש בזה לאבא.
בכיף. כי אנחנו, בעצם אנחנו עסוקים כמעט כל חיינו הבוגרים או העשורים האחרונים בהתבחיינות, על היעדר כוחה של הספרות, של התרבות, על עד כמה היא בשום אופן לא שחקן מפתח במשחק הפוליטי. ואולי זה הזמן בעצם לגייס גם את מכתוב לצורך התמונה, כי אני חושבת שאתה, באופן עקרוני, עושה שימוש בספרות, בתרבות, לצורך מטרות שהן מטרות פוליטיות.
בואנה, זה הברקה גם, נכון, נכון.
אתה מאמין בכוח הזה? שאת מנסח
את זה, כן, אני מאמין בכוח הזה. אני מאמין בכוח הזה, במובן הזה, תראי, במכתוב למשל, הספרות היא הפלטפורמה, שעליה קוראים הכל. כן. עליה, על הפלטפורמה הזאת קוראים המון דברים. וזאת פלטפורמה שהספרות היא הטריגר לדיבור, לא לדיבור הרמוני רק, אלא לדיאלקטיקה, שוב, דיאלקטיקה, למסע ומתן, לתחרות, להתנגשות בין ערכים, דרך הספרות. ומה שאנחנו עושים במכתוב, לדעתי, זה בעצם אנחנו מביאים מודל פוליטי למציאות דו-לאומית. אם המציאות הדו-לאומית הזאת הייתה קיימת, ככה זה צריך היה להתנהל. וכמו שאמרת קודם, דיברנו קודם על האופציות האלטרנטיביות, גם פה, לשמור גחלת. ברור שהמציאות היום היא איפה אנחנו ואיפה המציאות.
כן.
אבל להשאיר את הגחלת הזאת, להשאיר אופציה כזאת, ולהגיד, הנה, זה יכול להיות, זאת אופציה, תמיד להסתכל עליה. זה כמו שכתבתי את הספר שלי, יהודים ערבים, כולם אמרו לי, אבל אין היום יהודים ערבים וזה בסדר. פעם היו, וזאת אופציה. יכול להיות שעוד פעם יהיו בעתיד. אז צריך לשמור את האופציה הזאת, צריך לטפח אותה, צריך לחשוב אותה, צריך להבין אותה, צריך לבנות לה תאופ, וכו' וכו'.
כן. אז בעצם רק, שוב, לא אמרנו לטובת מי שלא יודע, מכתוב זו סדרה של תרגומים של המיטב של הספרות הערבית. אתה עושה אותה עם שותפים, נכון?
בטח.
זה לא רק אתה בעצמך שוקד על הפרויקט הבאמת מדהים הזה.
אבל שרון, מילה אחת.
כן, בטח.
הרעיון שכל תרגום הוא תרגום בדיאלוג של יהודים וערבים. אנחנו שינינו את המסורת של תרגום. הספרים האלה שיוצאים בפרדס, הם כולם מסע ומתן בין יהודים וערבים. אין פה מתרגם יחידני. הרעיון של
מתרגם... זאת אומרת, גם מעמיד פה אופציה של מסע ומתן, של הידברות אמיתית.
ברור.
אם זה קורה בתרגום, זה יכול לקרות בכל שעה.
את לא יודעת כמה אפשר לריב על תרגום.
אני יודעת.
את יודעת. הרעיון הזה של המסע ומתן היהודי, ערבי, זה פלטפורמה או, 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 או מודל, מודל פוליטי, של איך יכולה להתנהל הפוליטה, בפוליטיקה, בזמן אחר. את יודעת מה עולים? עכשיו, יש פה כל מיני, אני לא יכול עכשיו להיכנס לכל הזה, אבל למשל, אין בעלות...
תן לנו קצת דוגמאות.
אין בעלות על שפה.
אוקיי.
אין בעלות על שפה. כלומר, היהודים לא בעלים של העברית, והערבים לא בעלים של הערבית. אני יודע ערבית מבית, זאת אומרת, למדתי אחר כך גם, כמובן, למדתי פלסטינית וערבית סטנדרטית, אבל ערבית זה השפה שלי. הרבה פלסטינים לא מבינים את זה, שזה שפה שלי גם. ואנחנו רוצים
לתבוע בעלות באיזשהו...
לתבוע, לא רק לתבוע, לא בשביל לתבוע בעלות מול הפלסטינים, אלא בשביל ליצור, אני לא יודע, המילה חיים משותפים אולי, איזשהו סוג של חיים משותפים פוליטית, שאני לא רוצה להגיד דו-קיום, כי דו-קיום זה מילה גסה ואיומה, אבל שיתוף בין יהודים וערבים על פרויקטים פוליטיים, כשהפוליטיקה מדוברת, אתה יודע, יושבים יהודים וערבים בכל מיני מפגשים, דיאלוגים, בנווה שלום וכל. אז מתחילים, בואו נדבר על, נכיר אחד את השני, שרון, איפה את גרה, מה את חושבת, אבל אני, את, לקחו לך את האדמות, מה עכשיו איפה את גרה, איפה את
שומעת? מה נשמע?
מה עכשיו, החומוס, מה נשמע? מתי נגיע לאדמות?
עם ההתחייה הזו.
כן, כן. אז הדו-קיום הזה, כן? אנחנו הולכים אחד מהם, למה הם רוצים? אפילו באנו אליהם לאכול חומוס.
כן, דו-קיום הוא תמיד הדרישה מהשליט.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז אנחנו שינינו את זה, אמנם זה לא באמת שוויון מלא, כי בכל זאת אני יהודי, והכסף קצת יהודי, אבל עדיין, אנחנו לא לוקחים כסף ממוסדות ציוניים, בעיקרון, כדי שהסופרים הערבים יוכלו לעבוד איתנו. ואנחנו הרבה מחוץ לדבר הזה שנקרא נורמליזציה, אנחנו לא עושים נורמליזציה, כי התרגום שלנו הוא תרגום התנגדותי. למצב הנוכחי. למשל, אני אתן לך דוגמה. אם מישהו כותב בערבית אל-קודס, והמתרגם הרגיל יקרא לזה ירושלים, אנחנו לא נעשה את זה.
תשאיר את זה כאל-קודס.
לא. ואם כתוב חיפה, בלפני 48, באלף, אז אני אשאיר את זה באלף. ושמות. תראי, אני קורא בעיתון נסראללה. מה זה הסמך הזה? זה דבר, את יודעת, זה מטריף אותי. כל יום אני נטרף מחדש על זה. למה סמך? למה ודי סליב בחיפה? אנחנו נמצאים בחיפה, למה זה בסמך? כי מה זה סליב? זה צלב. ודי סליב זה ודי הצלב. אז למה עשו מזה סליב? בסמך. כי אם למה? כי אמר פעם ז'בוטינסקי ב-29... שאף אחד לא אמר שהיהודים פעם דיברו עם כל היצורים האלה, ואנחנו שהגענו מאירופה, לא יכולים להוציא יצורים מתוך עומקי גרוננו. ואז יצורים כמו נגיד שרה, שזה צעדי, שאני מכיר את זה מהבית, שרה. מה זאת אומרת? שרה. הס, אל מלא עלי לה, המסה לנו, מחילה, המסה. כלומר, זה עוד עובדת, זה עוד חשובה.
אוקיי, אבל במידה רבה זה באמת התפקיד של יהודים שהגיעו מארצות ערב, התפקיד הזה של ההחייאה הזו, של התיקון גם.
את יודעת, עשינו סקר, ידיעת ערבית בקרב יהודים.
אנחנו רוצים לשמוע תוצאות, אני לא בטוחה ש...
לא, זה דווקא תוצאות נחמדות. 0.4% מהיהודים בארץ יכולים לקרוא טקסט ספרותי בערבית. 0.4%. עכשיו, פרדס, יודעת כמה ספרים מתורגמים יוצאים בשנה בישראל? 1,500.
כמה מתוכם תרגומים מערבית?
6 בפרדס, או אולי עוד אחד בעוד מקום.
היו בעבר...
1,500.
זה מטורף. ואנחנו יושבים כאן, במרחב הזה, יש לציין. ורבים מאזרחינו הגיעו מהמרחב הזה. בזמנו היו כמה הוצאות שקצת...
היו שתי הוצאות חשובות. היה מפרס בשנות ה... שתרגמו את רסן כנפני. ואחר כך הייתה את אנדלוס, שיצאה בתחילת שנות ה-2000, בסתרה עבודה חשובה, הוציאה קרוב ל-20 ספרים. ועכשיו אנחנו עושים את זה, אבל אנחנו... אני אומר, שוב, שינינו את המודל של התרגום. התרגום היחידני מתחיל בעצם באירופה מהרנסנס. התרגום היחידני מתחיל בגלל הקפיטליזם, שלא רוצה עוטפות, ובגלל הלאומיות, שלא רוצה תנועה. פעם, את היית, באת מטולדו, ואני באתי מזה, והיינו נפגשים, ונסים לתרגם. אחר כך יש מתרגם אחד שיודע את שתי השפות, לא צריך יותר להיפגש. הרעיון הזה שמתרגם את דעת שתי השפות זה רעיון קונסרבטיבי לאומני. וזה מדהים. אז אנחנו החלטנו לא תרגום יחידני, ויש עוד משהו שבתרגום המודרני לא מדברים. טקסט.
כן, רק טקסט.
רק טקסט. אז אנחנו מחזירים גם את הדיאלוג וגם את הדיבור. אגב, דיבור זה לא דיאלוג, זה אנשים מתבלבלים. הדיאלוג הוא יחסים שהם לא חד-סטריים. תבינה, זה... כן.
נזכרתי בתום שאני חושבת שהרבה אנשים מחליפים את שיחת הטלפון במשלוח של הודעות מוקלטות. כן. אתה יכול לנהל שיחות ארוכות, כן. שבעצם הדיאלוג לא קיים בהם. אוקיי. יש החלפה של משפטים כן. מוקלטים,
אבל זה לא דיאלוג.
אבל זה לא דיאלוג.
נכון.
זה העניין.
נכון.
אז, בקיצור, כתבת ספר... על מדינה גדולה, אמריקה, ארגון גדול וחזק, CIA, שמנסה בעצם לעשות את, נקרא לזה, תיקון תרבותי, הטיה של התרבות, מלחמת תרבות, כדי להשיג מטרה פוליטית. ובעצם אמרנו שבאופן באופן כזה או אחר, גם אתה... למרות שאתה לא, אתה לא ברעיונות האלה, אתה כאילו אפילו אולי מתנגד לרעיונות שמובעים כאן, אבל לא לקור, ללב של הדבר. אתה לא באמת מתנגד למה שנקרא שהוא מרחאות כפולות ומכופלות, אולי אומנות מגויסת, שזה מין דבר שנחשב לביטוי גס כמעט.
אני לא יודע מה זה. אומנות מגויסת לדעתי זה ביטוי נורא ישן.
זה ביטוי ישן, זהו. אני לא מצליחה לחשוב על ביטוי מקביל.
אני גם לא מצליח לחשוב. מה זה אומנות מגויסת?
זה כאילו לטעון של האומן באופן עקרוני, הוא מין מסתובב ללא שום אמונות ושום פוליטיקה, וזה שטויות.
אבל את יודעת, הרעיון של אומנות מגויסת הוא חלק מהאידיאולוגיה של אותו זה נגד הקומוניזם וכו' וכו'. אומנות מגויסת. כאילו פה אין אמנות מגויסת. זאת אומרת, בגלל זה אני מסתייג, לא בגלל
לא,
ש...
לא, אני אומרת, האם יש אמנות שאינה מגויסת?
לא,
אני לא חושבת שיש דבר כזה. זה מה שאני רוצה להגיד.
אין דבר כזה. גם גלילאו קיבל כסף.
אז זהו, אז מה השאלה? השאלה היא הכסף? השאלה היא האידיאולוגיה, או השאלה היא הכסף? כי אנשים מאשימים בשניהם. אומרים, גם א', כתבת משהו שהוא נורא, הוא מטעם, הוא נורא אידיאולוגי, ואז גם מדברים על כסף. לא יודעת, האקדמיה מלאה בכסף. הסדרה של מכתוב שהיא נפלאה, ממומנת על ידי מכון ון ליר, שהוא מכון שגם לא יש מן הסתם.
היא לא כל כך ממומנת, היא לא כך ממומנת, ולא זה, אבל...
לא, יחסית, אתה יודע, אפשר להגיד שיש בזה. כל התרבות בארץ, סליחה, יושבת על השפיץ של מפעל הפיס, נכון? מישהו היה עושה משהו בלי מפעל הפיס, כלום לא היינו עושים. אבל כלום, אנשים לא עושים. את
צודקת.
וזאת שאלה נורא גדולה. אם אני באה להוציא את, לא יודעת מה, את כתבים, ספרות, טורים, שנגיד באמת הם סוציאליסטים או מרקסיסטים, לקבל, רק כתוב מאחור המומן על ידי מפעל הפיס, מה עשינו בזה?
I'm speechless. אבל אני אגיד לך משהו. אני הייתי 10 שנים עורך של כתב עת שנקרא תיאוריה וביקורת. וכתב העת הזה הוא אמור כאילו להיות כתב עת ביקורתי נגד...
לא רק אמור, גם בהחלט...
ואז... מישהו אמר לי, תדע, תאר לך שהשבק מממן אותך. אמרתי, איך זה יקרה? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? השבק מממן אותך, בדיוק מה שאתה כותב בספר. השבק מממן אותך כדי שהיהודים לא יהיו כל כך רדיקליים ולא יחצו את הקווים. למה זה לא הגיוני? זה מאוד הגיוני שזה ככה. והאמת, זה מאוד הגיוני שזה ככה. עכשיו, יכול להיות, מאיפה אני יודע? מה אני יודע?
אני חושבת שאמת צריך להגיד בהקשר הזה של מה שהוא הציע לך עם השבק, זה שמה שעושים פה ה-CIA בסיפור הזה שמתואר בכפל ראייה, הם לא מציעים אידיאולוגיה הפוכה.
בדיוק.
לא, הם לוקחים מין דרך אמצע שכמו שאמרת, שומרת את השמאלנים בתוך הגבולות.
יפה. הפרויקט שלהם, וזה כל כך יפה, הפרויקט שלהם הוא פרויקט סוציולוגי. הם מקימים מעמד חברתי. זה לא CIA, ולא ריגול, ולא הפרופגנדה, ולא אידיאולוגיה. מעמד חברתי. אחרי 45, אין שמאל שהוא לא קומוניסטי. אין דבר כזה. ב-45, הם מתחילים להקים, או ב-49, הם מתחילים להקים שמאל שהוא אינו קומוניסטי. אם את רואה את 68, דני אדום, כל זה, השמאל החדש, מה קוראים, the new left, זה. The new left, זה. הם הקימו את ה-new left.
אוקיי.
ה-new left. הם קראו לזה non-communist left. עכשיו.
שזה בעצם מה שמלווה אותנו עד היום.
תודה רבה. בדיוק. מה זה מרץ? סליחה.
כן, כן, לא, בטח.
מה זה מרץ?
מה זה מרץ? מה זה הילרי קלינטון? אנחנו שואלים את השאלה הזאת כל הזמן.
אני, את יודעת, זהבה אני אוהב נורא, כי היא הייתה בבית ספר שלי, אבל מרץ זה דבר היום ונורא. מרץ זה דבר היום ונורא. אני אומר את זה כאיש שמאל. היום ונורא. כי זה מין איזה תחנה שאפשר לנוח בה.
מאפשרת.
מה?
זה תחנה מאפשרת.
מאפשרת, יפה.
נכון, כי אפשר גם לקרוא דעות חצובות בסלע בעיתון שלך. ומשמאל פרסומות שמנציחות בדיוק את הפער שהכתבה משמאל מדברת עליו.
כן.
זה מה שזה מאפשר,
כן,
כל הזמן.
כן. אז אני אגיד לך, את בעצם מרמזת לעובדה שאנחנו כבר אסירים של איזה תפיסה אידיאולוגית שהיא ניאו-ליברלית, כלכלית, ואנחנו כבר. והורקהיימר, שהיה אחד מה... חסידים, הוא גם נופיע בספר הזה, אגב, היה מאחד מה... בעצם סוציולוג, אחד הסוציולוגים הכי הכי פסימיים.
כן, סקוט פרנקפורט.
כן. וגם אני, אגב, כל עבודה שלי, נורא, אני נורא פסימי בעבודה שלי, אבל אני בן אדם נורא אופטימי. אז פעם ראו את הורקהיימר בהפגנה, אמרו לו, אדון הורקהיימר, אתה הרי פסימי, בשביל מה אתה הולך להפגנות? אז הוא אומר, כסוציולוג אני פסימי, כאדם אני אופטימי.
נהדר. יהודה שנהב שערבני, כפל ראייה, הרומן שלך חדש, וכל סדרת מכתוב המצוינת והחשובה. אני ממש 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 שמחה שבאת לגב הספר, הפודקאסט של פרדס הוצאה על האור. אנחנו מקווים לפגוש אתכם ואתכן גם בפרקים נוספים שלנו שזמינים להזנה. תודה מיוחדת לארד שוהם ונדב שיק. תודה רבה ללהקת רמזיילך, עלות הפתיחה, טרס. אני שרון קנטו, להתראות.